כיוון שנזדמנה לנו המצווה הזאת, מצוות ראשית הגז ומצוות מתנות כהונה, הזרוע ועל חיים וקיבה, אז ראשית כל, התורה נתנה, בנו של עולם קבע שצריך לתת 24 מתנות כהונה. 10 במקדש. החטאת, בשר החטאת לכהן, בשר האשם לכהן, חזה ושוק של שלמים לכהן וכדומה, מנחות, 10 במקדש, 4 בירושלים, שאפשר לאכול אותם בירושלים, ו10 בגבולים. מתוך ה10 בגבולי, תרומה, תרומת מעשר, חלה, ראשית הגז, מתנות הזרוע ועל חיים וקיבה, פדיון הבן, פטר חמור. מכל המצוות הללו נשאר לנו לקיים היום כמובן רק את אלה שבגבולים, כי אלה שבירושלים, אלה שבמקדש, הם קשורים במקדש, וגם 4 בירושלים קשורים במקדש, וגם המתנות שאנחנו נותנים בכל הארץ, זה לא ממש בפועל. יש לנו מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, אבל הכהן לא יכול לאכול אותם, כי צריך לאכול תרומות ומעשרות, תרומות ותרומת מעשר בטהרה, והיום איננו טהורים. חלה וביקורים, שזה גם כן קדושתם כמו תרומה, ואי אפשר היום לתת לכהן שיוכל את זה. נשאר לנו פדיון הבן, שזה מתקיים, ופטר חמור. מי שיש לו בכור של חמור, צריך לפדות אותו בשה ולתת את השה לכהן. וראשית הגז ומתנות. המקור של המתנות האלה, של הזרוע ועל חיים והקיבה, בתורה, בפרשת שופטים, פרק י"ח, פסוקים ג' ד' ה', וזה יהיה משפט הכהנים מאת עם זובחי הזבח, עם שור עם שה, ונתן לכהן הזרוע ועל חיים והקיבה. ראשית גנך תירושך ויצריך, וראשית גס צונך תיתן לו. כי בו בחר השם אלוקיך מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם ובניו כל הימים. מתנות כהונה הם ניתנו לכהנים כדי שהכהנים יוכלו להיות פנויים לעבודה בבית המקדש, עבודת השם בבית המקדש, לעמוד לשרת לפני השם, כמו שכתוב בפסוק, כי בו בחר השם מכל שבטיך לעמוד לשרת בשם השם ובניו כל הימים. וכשאנחנו נותנים מתנות כהונה, אנחנו נהיים המשלחים בפועל של הכהנים לעשות את עבודת בית המקדש, ויש לנו חלק מעבודת הכהנים. כך נעשה העם קשור לקדושת בית המקדש, לקודש. המתנות האלה בעצם יש בהם נתינת כל צרכיו של הכהן. תרומות, הכהן מקבל תרנך, תירושך ויצריך, מזון, משקה, בשר, בשר הקודשים, וראשית הגז, זה הבגדים. וכך אומר הרמב״ם, כיוון שזיכה לו הקדוש ברוך הוא בתרומות, שאין לחמו ויינו, וזיכה לו במתנות בהמה, וקודשי המקדש שאין בשר שלו, זיכה לו בראשית הגז ללבושו, בגזל הגר, כלומר אם מישהו גזל את הגר, והגר מת ואין למי להחזיר, אז משלמים לכהן, וחרמים ושדה אחוזה ופדיון בחורות להוצאותיו, שזה כסף, להוצאותיו בשאר צרכיו, שהרי אין לו חלק בנחלה ובביזה. במסכת חולין יש פרק מיוחד על פרק הזרוע ועל חיים וקיבה, עוסק במתנה הזאת, מתנות האלה, ופרק מיוחד, ראשית הגזע, עוסק במצווה הזאת של ראשית הגזע. הגמרא מספרת שאפשר לתת את ראשית הגזע, את מתנות כהונה, וגם את ראשית הגזע, אפשר לתת גם לכהנת, לא רק לכהן, ואפילו לבעלה של כהנת, ורב כהנא אכל בשביל אשתו, רב פאפה גם אכל בשביל אשתו, רב יימר גם היה נשוי לכהנת, ואכל בשביל אשתו, רבי דיבר אבין, כל אלה, כולם אכלו בשביל נשותיהם. מראה אומרת, אביי אמר, אביי גם היה כהן. אביי אמר, בתחילה חטפתי מתנות משום חיבוב מצווה. חשבתי שכיוון שקדוש ברוך הוא קבע שזה המצווה לכהנים, אז הייתי חוטף מתנה. מצוות צריך לחטוף. כיוון ששמעתי שאין ליטול בעצמו, שכתוב בפסוק, ונתן לכהן. כלומר, צריך לתת לכהן, לא הכהן יחטוף, אז, ולא שיטול מעצמו. לא חטפתי, אבל אמרתי, תנו לי. כיוון ששמעתי, אומר אביי, שהברייתא אומרת, הצנועים מושכים יד... הצנועים מושכים ידיהם, או בעצם יש כאן עוד שלב שאני לא כתבתי אותו, שבני שמואל הם היו מבקשים בפה, וזה לא היה נכון, אז הפסקתי לבקש גם. אם נתנו, נתנו. כיוון ששמעתי שהצנועים מושכים ידיהם, ולא לוקחים, אני לא נותן יותר מתנות כהונה, חוץ מבערב יום הכיפורים, כדי שידעו שבכל זאת אני כהן. בכל אופן, מכל זה אנחנו שומעים שמתנות כהונה היו נותנים גם בחוץ לארץ, כי יש על זה דיונים, אם המנהג לתת בחוץ לארץ או לא. והרדב"ז במשך הדורות, הרדב"ז נשאל אם בחוץ לארץ נהגו מתנות, הוא משיב שיש בזה מחלוקת. המילה נהגו, זאת אומרת, בעצם חייבים מתנות, השאלה אם נוהגים. הוא משיב, נחלקו, ואם יבוא שואל, אומרים לו מחלוקת. הרי"ף והרמב"ם מחמירים, ואם תרצה להחמיר לעשות כדבריהם, תבוא עליך ברכה, ואם תרצה לסמוך על המנהג, תסמוך. כל זה בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, לכולי עלמא חייבים. הפלייטי, רבי יונתן אייבשיץ, בספרו הקריטי והפלייטי על יורה דעה, בדף בסימן סמך א', על שם ההלכה בשולחן ערוך, שמתנות כהונה נהוגות בכל מקום. ויש מי שאומר שאינם נהוגות בחוץ לארץ, וכן נהגו, כך כתוב בשולחן ערוך. אז זה אומר הפלייטי, הנה כתבו, רוצה להחמיר, אין בזה יוהרה. ולא ידעתי אנשי מעשה המחמירים בכמה דקדוקי מצוות וחומרות, למה אינם מאדרים לקיים מצוות עשה דאורייתא, אשר לדעת רוב המחברים נוהגים בחוץ לארץ. ורוב חז"ל נהגו בו, כמו שהזכרנו כאן מקודם. הוא לא מבין. יש אנשים מדקדקים במצוות, בכל מיני מצוות, למה בזה לא נהגו לתת מתנות כהונה? אולי מפני שאין כהן מיוחס, הוא אומר. ובאמת חתני הרב, כשעשה פדיון לבנו, לקח בהמה לסעודה, ורצה לתת מתנות. אמר, הואיל ופודה אני, אז אני בן כה וכה חושב שיש כהן ונותן לו פדיון הבן, אז אני צריך לתת לו גם מתנות כהונה. אחר כך הוא חשב שאולי זה לא נכון לתת לאותו כהן, אז נתן מתנות לחמישיות שאכל בשביל אשתו. וכמה הוא מספר, כמה אנשי מעשה נתנו לחכמים שעלו לארץ ישראל מעות, ומינו שליחים להפריש את מתנות וראשית הגז. כלומר, בארץ ישראל שלכולי עלמא נוהגים. אבל הוא מעורר כאן איזו שאלה צדדית, לא יודע, לא כל כך צריכים לדון בספק שלו. הוא אומר, כיוון שהוא לא יכול לעשות את המצווה הזאת, כי הוא לא נמצא בחוץ בארץ ישראל, אז גם איך הוא יכול לעשות שליח? כי הדרך רחוקה. וכל מה שאדם בעצמו לא יכול לעשות, הוא לא יכול גם למנות שליח. וכאן הוא כאילו מגלה איזה יסוד, שגם כשיש קושי טכני, לא קושי הלכתי, שאדם הוא ברכי לקיים את המצווה, אולי הוא מתכוון, כיוון שהוא נמצא בחוץ לארץ, אז הוא לא בחיוב. לא יודע. הוא בגלל הקושי של הדרך. בברכי יוסף הוא גם מביא שבארץ ישראל ככה נוהגו מתנות כהונה. חתם סופר אומר, דרכי ממש בכל יום טוב לשחוט בהמה ולהפריש ממנה מתנות, וכן ראשית הגס, וכך עבד עובדה בפלייטי, זה שהזכרנו מקודם. וכבר סיפרתי מקודם בחוץ, שהרב טיקונצ'יסקי מספר בספר ארץ ישראל, שהוא כתב על המצוות המיוחדות בארץ ישראל, שהניגו הגאונים, רב שמואל סלנט והגריל דיסקין, זה היה לפני הרבה שנים, למעלה מ-130 שנה, שהיה כהן קבוע, שנתנו לו את המתנות, ויתנו עמו שכל ראש ששוחטים נותנים לו גרוש בעבור המתנות, אפשר להחליף את המתנות בכסף, והיה שם מישהו רושם כמה ראשים שוחטים כדי לתת לכהן מה שמגיע לו. האדרת מספר שבשנת, כותב מכתב לרב, באיגרת לרב, ואומר בשנת תרס"ב, הוא כותב את האיגרת הזאת, אוכל לבשרו אשר ברוך השם עלה בידי מה שקיוויתי עד כה לקיים מצוות ראשית הגז, אשר זמנו הוא בעת הזאת, זה היה חודש אייר, שהיה זמן הגיזה. ונתתי שתי ליטראות סמר, כמו שהוא לזכות בעד כבוד תורתו הרמה. כלומר, הוא זיכה לרב על ידי מישהו אחר, הרב נמצא עדיין בחוץ לארץ בשנת תרס"ב, כן, כבוד תורתו הרמה נרו יאיר. והייתה אישה למעלת כבוד תורתו, נרו יאיר, איך אעשה בהם, הן המצווה ליתן מלובן ולא צוי. ואם ייתן אותו מלובן, זה הוא קנה אותו בשינוי. אבל בקייגבנה שכבר זכיתי על ידי אחר, אם כן אבי שלהם, וגם יש לומר דן אני מתכוון לזכות על ידי שינוי רק לטובתם, אז זה אחכה לתשובתו, אם הוא יכול לנקות את זה, אז ואחר כך ייתן לו, כי ברגע שהוא ישנה את זה, אז יכול להיות שהוא יזכה בזה, וכבר תתבטל ממנו המצווה לתת. יש בזה הלכה מיוחדת. שאם אדם צבע את הצמר, הוא לא חייב כבר לתת את הצמר, הוא קנה בשינוי. והפוסקים אבל אומרים שהוא לא חייב לתת את הצמר, אבל בדיני שמיים הוא חייב. אם כן, נלך, הקדמתי קצת לספר את ההיסטוריה של הקיום של המצווה הזאת במשך הדורות. האם ראשית הגז היום דאורייתא? הרמב״ם אומר, בהלכות ביקורים פרק י' הלכה א', מצוות עשה ליתן לכהן ראשית הגז, ואינו נוהג אלא בארץ ישראל. בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית, כראשית הדגן. כמו תרומה. במשנה, בפרק ראשית הגז, המשנה אומרת שראשית הגז נוהג בארץ ובחוץ לארץ. אבל הגמרא אומרת שרבי אלעאי אומר שראשית הגז נוהג רק בארץ ישראל, כי הוא מקיש את ראשית הגז לתרומה. הוא מסיים את הגמרא, נהגו העם כרבי אלעאי. נהגו. אמרי קורקוס אומר, הרמב״ם כותב שהמצוות הגז נוגעת רק בארץ ישראל בגלל שזה דומה לראשית הדגן, אז זאת אומרת שבעצם כמו ראשית הדגן שהיום זה דרבנן, אז גם מצוות ראשית הגז היום היא דרבנן. אבל בהמשך הרמב״ם יש כמה וכמה הלכות בדיני ראשית הגז. לדעת רבי אלעאי, בגמרא, ראשית הגז דומה לגמרי לתרומה, עם כמה נפקא מינות הלכתיות. למשל, האומר כל גזותיי ראשית, בתרומה אי אפשר להגיד שכל הקרי יהיה תרומה, כי ראשית צריך שיש ירי הנקרים, שיש יריים לזה. ולגבי ראשית הגז, כותב הרמב״ם, האומר כל גזותיי ראשית דבריו קיימים. הכסף משנה מקשה, הרי לרבי אלעאי זה דומה לתרומה, ולא כל דבריו קיימים. והגמרא מסבירה שיש הבדל של רבנן, באמת כל דבריו קיימים, ורבי אלעאי אין דבריו קיימים, כי זה דומה לתרומה. והנה הרמב"ם פוסק פתאום לא כרבי אלעאי. ולא זו בלבד, אלא עוד כמה הלכות שהרמב"ם פוסק שלא כרבי אלעאי. השותפים חייבים. ורבי אלעאי יש לו לימוד מיוחד ששותפים פטורים מראשית הגז. הכוונה של שותפים, אני רוצה להסביר את ההתנהגות שלי, כן? אני קניתי בעצמי את החמישה כבשים הללו, וכדי לקיים את המצווה, וההלכה אפשר שיהיו שותפים, אבל בתנאי שיהיו בעדר לכל אחד חמישה. יהיו, אם יש עדר של 50 כבשים, יכולים להיות 10 שותפים, וכולם ביחד נותנים ראשית הגז. אבל אם יש רק 5 כבשים, אי אפשר להיות שותפים. אבל ב10 יכולים להיות שותפים. השותפים חייבים. רבי אלעאי, יש לו פסוק מיוחד שהוא לומד ששותפים פטורים. ואם כן, הרמב״ם עוד פעם לא פוסק רבי אלעאי. הלכת תתוו, אומר הרמב״ם, שאפשר להפריש מהישן על החדש. משנה לחברתה. אדם גוזז היום, כבש אחד, יש לו 5 כבשים. היום בשנה הבאה גזז שנייה, בשנה השלישית גזז את השלישית, הוא יכול, בסוף הוא גזז 5 שהיו לו מההתחלה, ואפילו בכמה שנים הוא חייב בראשית הגז. בתרומה אין הדבר כן. אין מביאים, מפרישים תרומה משנה לחברתה. והגמרא אומרת שלרבי אלעאי אי אפשר כך לעשות. והרמב״ם פוסק שלא כרבי אלעאי. אני לא ארחיב יותר, על כל פנים אנחנו ראינו כבר כמה דוגמאות, שהרמב״ם לא פוסק כרבי אלעאי לכל אורך הדרך. על כוכך מסביר הכסף משנה, שהרמב״ם כתב כרבי אלעאי, על פי מה שהגמרא אומרת, שנהגו העם כרבי אלעאי. אבל כל הגמרא מוכחת שהלכה כרבנם. ועל כן, במה שכתב, שכתוב בגמרא שנהגו, השאיר הרמב״ם כמו שנהגו, אבל במעשה פסק הרמב״ם לא כרבי אלעאי אלא כרבנם. נמצא שלפי הבנה זאת, אז גם לדעת הרמב״ם, זה לא דומה לתרומה, הגם שנהגו לא לפריש בחוץ לארץ, וזאת מצווה דאורייתא. וכך באמת אומר הטור, ביורה דעה שינה מתגימל. ראשית הגז חייב כל ישראל לתת מראשית גז צונו לכהן בכל מקום. הוא מסיים, דבר תורה ראשית הגז נוהג איתנה אפילו בחוץ לארץ, אלא שלא נהגו כן. לא נהגו. לא, הפעם הראשונה צריך לבדוק את הגדר הזה. מה פירוש לא נהגו? אם המצווה שכן ולא נהגו. אז זה לא נהגו, זה מרתל מצווה דאורייתא. השולחן ערוך אומר שראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, והרמ"א כתב, ויש אומרים דבר תורה, ראשית הגז נוהג אפילו בחוץ לארץ, אלא שלא נהגו כן. הרמ"א הביא את הטור. והשולחן ערוך הביא את הרמ"א. חתם סופר אומר, בכל יום טוב דרכי לשחוט בהמה ולהפריש ממנה מתנות, וכן ראשית הגז, וכן עבד עובדה בפלייטה. טוב, אז הגעתי למסקנה שאנחנו הולכים לקיים מצווה דאורייתא בראשית הגז. מצווה דאורייתא, לכאורה צריך לברך על המצווה, כל מצווה דאורייתא שמקיימים, מברכים. האם מברכים על מתנות הזרוע ועל חיים והקיבה וראשית הגז, או אין מברכים? נחלקו בזה הראשונים. הרשב"א בתשובה בתשובה בי"ח מביא את תשובת רבי יוסף בן פלט, ששאל הרייבד, על איזה מצווה מברכים? יש מצוות שאנחנו יודעים שמברכים עליהן, יש מצוות לא מברכים. על כיבוד אב לא מברכים. על כבוד רב גם לא מברכים. על זכה לא מברכים. על הלוואה לא מברכים. אם כן, מה גדר? על איזה מצוות מברכים? על איזה מצוות לא מברכים? אז בתוך הדיון שם, שהוא נותן הגדרה איזה מצוות מברכים ואיזה מצוות לא מברכים, הוא כתב שם, מתנות כהונה אין מברכים על נתינתם, ואין ישראל נותן משלו, אלא שהשם יתברך זכה אותם לכהן. ומשולחן גבוה כזכו. זה בכלל לא הוא נתן, זה כבר שייך לכהן מראש. הזרוע והלחיים וקיבה, הקדוש ברוך הוא קבע שזה של כהנים. ונתינת שקל בשנה כיוצא בו. מה שאדם צריך לתת מחצית השקל כנראה, כל שנה, גם כן. כי דכתיב כי ממך הכל, מידך נתנו לך. הכל של הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו נותנים, זה נותנים ממנו, מי שלא. זאת אומרת, משולחן גבוה כזכו, זו הסיבה שלא מברכים על מתנות הזרוע, צריכים פשוט לתת את זה, אבל אין על זה ברכה. אבל פדיון הבן, והפרשת חלה ומעשרות, מברך, מפני שאינו מברך על הנתינה, אלא על הפרשה. כלומר, בתרומות ומעשרות, אנחנו צריכים להפריש, כדי שזה לא יהיה תבל, ולהפריש את התרומות ואת המעשרות, מברכים על זה. על פדיון הבן גם כן, עושים פדיון. המעשה הזה, שזה לא רק נתינה לכהן 5 שקלים, אלא פודים בזה את הבן, אז על זה מברכים. אבל על עצם הנתינה, לא מברכים, מכיוון שמשולחן גבוה כזכו. הרוקח חולק ואומר שכל מצוות שהן חובות וגזירות צריך לברך. שילוח הקן, ראשית הגז, שער מתנות כהונה, צריך לברך. וזקה, והלוואה, ולקט, שכחה, ופאה, והידור זקן, זקן שאם מצויים חייו, אין צריך לברך. כלומר, עושה חלוקה. על מה צריך לברך? על מצוות שהן חובות וגזירות. אבל מצוות שהן לא מוכרחות. כי אם אין אני, לא צריך לתת זקה. אם מישהו לא צריך הלוואה, לא צריך לתת לו הלוואה. לקט, שכחה ופאה, לעני ולגר תעזוב אותם. ולא לערבים והטלפים. כלומר, אין מצווה להשאיר לקט, שכחה ופאה סתם, אלא אם כן יש עניים שלוקחים אותם. אין עניים, אין מצווה. אז מצוות כאלה, שתלויות באחר, ואם אין אחר כזה לפנינו, אז אין צורך לקיים את המצווה, המצווה המטלה. המצוות כאלה לא מברכים. אבל מתנות כהונה כן מברכים. הרי מתנות כהונה זה גם כן כטעון תלוי באם יש כהן. אומרת הגמרא, שאם אין כהן, צריך, מתנות כהונה אי אפשר להחזיק. אז בוודאי לא היה אפשר להחזיק מתנות כהונה, כי הבשר היה מתקלקל, שחטו בהמה, לא יכול להחזיק מעמד. אז הוא מלא בדמים, וכשימצא כהן, ייתן לו את הכסף. זאת אומרת, מתנות כהונה צריך לתת בכל אופן שהוא. לא רק אם יש כהן אז נותנים, אם אין כהן לא נותנים. צריכים לתת כי זה גזרה וחובה. זה מה שהסברו של זה ההסבר בדברי הרוקח. מעניין שהגרא מביא את תשובת הרשב"א, שמתנות כהונה אין מברכים ומשולחן גבוה כזכו. ובפאת השולחן, שהוא תלמידו של הגרא, והגרא מביא את הדברים האלה באור החיים, סימן ח', סעיף קטן ב', שם מצווה ראשונה לקיום, המצווה ציצית, אז הגרא מביא על איזה מצוות מברכים, את הכללים על איזה מצוות מברכים, על איזה מצוות לא מברכים, ומביא את הכללים שקבע רבי יוסף בן פלט, בתשובת הרשב"א. הוא לא מזכיר את השם. אבל הוא מביא את הדברים, את הכללים הללו. ובפיית השולחן, תלמידו של הגרא, בהלכות ארץ ישראל, סימן ג' סעיף כף, כתב שמברכים על נתינת מתנות, וכן על ראשית הגז. הוא מביא, ויש אומרים שאין מברכים, בסברה ראשונה, עיקר. ובפירוש שלו הוא מעריך להסביר שההלכה כמו הדעה שאומרת שמברכים. ומה שאמר הרשב"א בתשובה שם, בשם רבי פלט, בן פלט, שאין מברכים מפני משולחן גבוה כזכו, זה רק בחזה ושוק, בבשר של קורבנות, שעל זה אמור שמשולחן גבוה כזכו, אבל לא על מתנות כהונה של חולין, שזה נותן האדם, זה לא, על זה לא אמורים משולחן גבוה כזכו. והוא מסלק הרבה ראיות שניסו להעביר לכך שכן משולחן גבוה כזכו, דוחה את הדבר הזה, ומביא שדמשק אליעזר, על מסכת חולין כותב שלברך, ואפילו הוא כותב לשון הברכה, אשר קידשנו בצוותיו וציוונו להפריש מתנות, כמו שמברכים להפריש חלה ותרומה וביקורים. כך כותב בעל דמשק אליעזר. אני, דרך אגב, צריך לעיין בלשון הזאת, כי כפי שאמרנו, במתנות כהונה אין מצוות הפרשה, יש רק מצוות נתינה. אין מצווה להפריש את זה. אם זה זרוע ועל חיים והקיבה, הם מופרשים ועומדים, כל מה, כל דבר במקומו. זה לא כמו תרומות שאנחנו מפרישים חלק מהדגן, מפרישים והופכים אותו לתרומה. אלא, וכן ראשית הגז, גם אם אדם יפריש, הוא לא עשה כלום, אם הוא לא נתן לזה לכהן. ואם זה נאבד לו, נגנב ממנו, אין לו עכשיו את מה שהוא קבע שזה יהיה, מקווה ששומרים לי שם על הזה, על המתנות כהונה שם שהיה על הבמה. אז אם אדם מפריש וזה נאבד, הוא חייב להביא, אם נשאר לו שארית, הוא חייב להביא דבר אחרת, כי הקיום זה לתת, לא להפריש. למה הוא נוקט לשון להפריש? אם אני לא טועה, אם אני מדייק בלשונו של פאת השולחן, אז הוא אומר, פאת השולחן מסיים, ואומר כך, שכן היה נוהג רבינו הגדול, זה הגרא, שלא כמו שכתוב בביאור הגרא, באור החיים כמו שהזכרנו, אבל רבינו הגדול היה נוהג לברך על נתינת מתנות, וכן שחיינו היה מברך כשיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שמברכים על מצוות חדשות, שמפעם לפעם, ולברך בכל המצוות, גם שאינן מזמן לזמן, כמו פדיון הבן וכו'. ומה שכתב בביאורו באור החיים סימן ח', לא לדינה כתב, רק העתק דברי ריבף, זאת אומרת רבי בן פלט, והלכה למעשה נהג והנהיג לברך וכן עיקר. נו, מה נעשה עכשיו? אפשר את רב אברון. דיברתי עם רבי יעקב, הבן של רב אברון, שמה אבא אומר, מברכים או לא מברכים, כי שמעתי שהרב ציודה פעם הוזמן לשלבים לקבל ראשית הגז, ואז רצו לתת לו, ושם כל שנה היו עושים את זה, את המצווה הזאת, כל שנה הזמינו כהן מיוחס, תלמיד חכם אחר, רב ציודה אמר, צריך לברך. אז המתן אמר, כל שנה הרי לא מברכים כאן. אז הרב אמר, כשבא הרב גדול ואומר שמברכים, אז מברכים. אבל באמת, אפילו אם מברכים, אינני יודע את הנוסח. כי לא כתוב הנוסח באף מקום, לא מצאתי. אם אני אדייק מלשונו של פאת השולחן, הוא לא אמר שככה מברכים. הוא אומר, והיה נוהג רבינו לברך על נתינת מתנות. אז מה? להגיד, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נתינת מתנות, הזרוע ועל חיים וקיבה, או לברך להפריש מתנות, כמו שאומר דמשק אליעזר. נראה מה יגיד הרב שפירא. שאלה שנייה, האם לברך ברכת שהחיינו? כי כמו שכבר הזכר דרך אגב, זה שיש מחלוקת בראשונים, על מה מברכים שחיינו. האם מברכים ברכת שחיינו על קיום מצווה בפעם הראשונה? בתוספתא בברכות כתוב, העושה ציצית לעצמו מברך ואומר, ברוך שהגיענו. שם גם כתוב שגם על התפילין, מסב נושא תפילין, מברך ברוך שחיינו. הרמב״ם, בהלכות ברכות, כתב כללי ברכת שחיינו, וכתב שם, וכן מצווה שאינה תדירה, ואינה מצויה בכל עת, כדגון מילה ופדיון הבן, מברך בשעת עשייתו שהחיינו. הרוקח בסימן שעין א' כתב בשם ריווק משפירה, זצ"ל, כל מצווה של אדם לעשותה ולא עשה הוא מתחנך לכתחילה, צריך לברך שהחיינו. כלומר, מצווה שאדם מקיים פעם הראשונה, צריך לברך שהחיינו. הרמה בשולחן ערוך יורד דייק סימן כף ח' אומר, מי ששחט פעם ראשון מברך שחיינו על הכיסוי, על כיסוי אדם, שחט אוף. לא, בהמה לא מברכים, לא מכסים את הדם. כמו שהיום מי שהיה נוכח בשעת השחיטה, אין מצוות כיסוי אדם אלא בחיה ועוף. אז אומר הרמ"א שמי ששחט פעם ראשון מברך שחיינו על הכיסוי, אבל לא על השחיטה, דמזיק לבריאה, כיוון שזה הזק, אז לא אומרים על זה שחיינו. אומרים אמנם ברכת השחיטה, אבל לא אומרים שחיינו. אבל על כיסוי מברך פעם ראשונה. זאת אומרת שהרמ"א מביא כאן את מה שכתוב ברוקח, כן? בשם רבי ידידיה משפירה, שמברכים שחיינו על כיסוי. הרוקח מביא ראיה ממנחות. היה עומד ומקריב מנחות בירושלים, מברך שחיינו, שנתחנך לעבודת זמן. אבל יש חולקים. הבעל האיתור מובא בבית יוסף, אור החיים כ"ב, והשך מביא אותו ביורדיה שם כ"ח, שאין מברכים על תפילין חדשים, לא על ציצית בבגד ישן. כלומר, אם אדם היה לו כבר בגד, עכשיו הוא עושה על זה ציצית חדשה, הבגד הוא לא חדש, רק הציצית לא מברכים. וכך כתב בשולחן ערוך אור החיים, שקנה ציצית, קנה טלית, ועשה בו ציצית, מברך שחיינו, אבל מה שכתוב, ודלא גרע מכלים חדשים. כלומר, מברך על הבגד, לא על הציצית. זה כמו כלים חדשים. כלומר, לא מטעם קיום המצווה. כך זה דבר לאיתור, וכך השולחן ערוך כותב מאור החיים. אז ראינו שהרמ"א אומר שמברך שחיינו על הכיסוי. והשולחן ערוך באור החיים, הוא אומר שלא מברכים על מצווה חדשה. השך דן בדבר הזה בהרחבה ביורדיה סימן כ"ח במצוות כיסוי אדם, ונשאר בצריך עיון לדעת הרוקח, למה לא מברכים אם כן על נישואים? מה שהביא הרוקח ממנחות, הוא אומר, יש לדחות שאולי בגלל שהיו משמרות, אז היה לזה זמן קבוע, זה היה מתחדש מזמן לזמן, אז לכן מברכים. התז באור החיים פוסק להלכה שכל מצוות שאדם עושה פעם ראשונה, מברך שחיינו. הגר"א פוסק הרמב״ם שמברך שחיינו. על ציצית, תפילין חדשים וכו'. הוא אומר, עיקר כדברי הרמב״ם. זאת אומרת שיש כזה מחלוקת בין ראשונים, מחלוקת ראשונים ומחלוקת באחרונים, האם מברך שחיינו על מצוות שאדם מקיים פעם הראשונה. המשנה ברורה כותב, יש לנו ספק, שילבש חולצה חדשה. לא אמר חולצה, משהו שמחייב אותו בשחיינו, והתכוון גם על זה. כי אם אדם חייב בשחיינו ולא אומר שחיינו זה לא בסדר, וכיוון שיש ספק, אז לצאת מן הספק, שילבש בגד חדש. החתם סופר דן בדבר הזה, שמישהו אמר לו, מישהו כתב לו שאישה שפעם ראשונה שטובלת, נהגו אצלהם שמברכת שחיינו. אז הוא דן בהרחבה, אם מברכים שחיינו על מצווה שמקיימים פעם הראשונה, והוא אומר, אני אעשה פשרה. על כל המצוות ביחד, כשאדם מתחדש עליו חיוב לקיים כל המצוות, נהיה בר מצווה, על המצווה הראשונה יברך. כמו שאמר בעל פרי תואר, של חינוך למצוות כללי מברך, אבל לא על כל מצווה בפני עצמה. והכרעה של החתם סופר. אנחנו זוכרים כמה פעמים שמענו את הסיפור הזה, וזה כתוב, שהרבי מגור בא לארץ ישראל, הוא ביקר את הרב, והרב החזיר לו ביקור. וכשהרב החזיר לו ביקור, אז הביאו לרבי מגור פירות תבל, לזכות אותו בהפרשת תרומות ומעשרות, פעם ראשונה בחייו. הרב אמר, תגיד שחיינו. הרבי אמר, יש מחלוקת, ספק, זה. הרב אמר, אבל הכרעה, כן, אומרים שחיינו. מחלוקת, אבל צריך להגיד שחיינו. כך היה דיון ביניהם, עד שהרבי מגור אמר, הרב אומר עד אתרא, אם הרב אומר לברך, ברך שחיינו. כלומר, אני רוצה קצת לגוע בנקודת המחלוקת. למה באמת לא לברך שהחיינו על מצווה חדשה? למה תגרע? מצווה חדשה ממצווה שמקיימים אותה מפעם לפעם. כי הלשון של שחיינו, שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. מברכים על הזמן. כלומר, הגיענו לזמן של ביום טוב, שחיינו וקיימנו, או מצווה שאנחנו מקיימים מפעם לפעם, הגיענו לזמן הזה של מצוות סוכה. הגיענו לזמן הזה של מצוות אכילת מצה, שאנחנו אומרים את השחיינו בקידוש, ומתכוונים לכל המצוות כולם של החג, כמובן. וכן, מצוות שמזדמנות באופן מסודר, מזמן לזמן, אז אומרים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אבל מצוות כאלה, אדם קנה תפילין, או מניח תפילין פעם ראשונה, זה לא קשור עם הזמן. זה קשור עם ההתחדשות של התפילה, של המצווה. ועל זה הדיון פה, האם מברכים שהחיינו על התחדשות שלא קשורה בזמן, או לא מברכים. בעצם הדיון הוא רק במצוות. כי כשאדם קונה בגד חדש, הוא מברך שהחיינו. כלומר, על דברים של הנאות אחרות, מברך שהחיינו. אבל במצוות, בזה נחלקו הראשונים, ואין לה להוכיח, יש על זה דיון, הרי בפדיון הבן, במילה, יש רבים שנהגו, אני חושב שבזה יש גם מחלוקת בפועל, עם מברכים שחיינו, ואלה שנוהגים לברך שחיינו במילה, לכאורה צריכים לברך תמיד בכל מצווה חדשה שחיינו, אבל במילה יש מפרשים, מכיוון שזה יום השמיני, אז הגיע ליום השמיני, אז זה שייך בכל אופן לזמן הזה. פדיון הבן, יום השלושים. אז אולי זה לא כל כך ראיה מכאן, אם כי אם נראה לי שבדברי הגר"א משמע שזה גם דוגמה שמברכים, מביא את פדיון הבן שמברכים על כל מצווה חדשה, שאדם מזדמנת לו מזמן לזמן, מברכים שהחיינו. מה לעשות בפועל? מי שיהיה שם ידע.